שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עדר העיקר מאת הרב קוק, זכותו להגן עלינו אמן. והגענו אל עמוד י"ח במהדורת מוסד הרב קוק. בפסקה מתחילה בעל, על תלמידי חכמים שבארץ ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. במה מדובר? אנחנו מדברים על ההתמודדות עם הרוחות החדשים והתביעה של הרב קוק שתלמידי חכמים שבארץ ישראל, במיוחד אלה שבארץ ישראל, יעסקו בלימודי האמונה, ומתוך לימודי האמונה תימצאנה התשובות וההתמודדויות הנצרכות מול הדעות החדשות. כן? זה מה שראינו עד עכשיו. את זה הוא אומר גם בנספח לאורות התורה שעסקנו בו בזמן האחרון, וגם פה. על תלמידי חכמים שבארץ ישראל החובה עכשיו, כי מעולם, להראות גלוי לכל בני עמנו. מה האוויר המחכים של ארץ חמדתנו עושה? מה זה האוויר המחכים? זה גמרא מפורשת, מסרת בבא בתרא, שרבי זרע אמר, אווירה דארץ ישראל מחכים. מה זה אווירה? האם הכוונה למולקולות החמצן? לא. עצם ההוויה, זה הכוונה אווירה. השייכות, מה שקוראים היום אווירה, כן? של ארץ ישראל, זה מחכים. זה מביא לאדם חוכמה, זה מחובר אל החוכמה העליונה. ולכן, כיוון שהיום יש, בימי הרב קוק כבר, התחלה של יישוב חדש בארץ ישראל, מדובר בכמה עשרות אלפים סך הכל, אבל הרב רואה כאן את ההתחלה של התהליך הגדול שהביא למיליוני היהודים שבימינו. אז אם כן, ברור שתחייה רוחנית מלווה גם בשיבת ציון, בתחייה הגשמית ובשיבת ציון בכלל. אז אם כן, יש לנו חובה להראות מה האווירה המחכים של ארץ ישראל, של ארץ חמדתנו, עושה. פשוט. וכמה הוא פועל עלינו? להשפיע שפע חיים ואורה על כל דרכנו, וגם על חיבת ציון עצמה. חיבת ציון זה גם השם של התנועה של חובבי ציון, שקדמה לציונות ההרצליאנית, אבל זה גם כינוי כולל לכל התנועה הציונית, לכל מפלגותיה, לכל פלגיה. וכן הרב אומר שההתחדשות הרוחנית בארץ ישראל איננה רק בתחום הרוח בתור חוויה פנימית, צדקות וחסידות או השגת רוח הקודש, אלא אנחנו צריכים לעסוק בתיאוריית הקודש של הציונות. ברור? זאת אומרת, הדברים הם לא נפרדים זה מזה. לאפוקי מימן דאמר, תורה בלי פוליטיקה. לפי הרב לא, תורה זה פוליטיקה. ברור. וגם על חיבת ציון עצמה, עם עליונות מקורה מראש מקדם. כלומר, הצד הקדום של שיבת ציון, של חיבת ציון שזה, ושב השם את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, כמו ההבטחות האלוהיות שקשורות לזה. עם כל צדדיה העיוניים והמעשיים שבכל דור ודור עד ימינו אלה והם בכלל. כלומר, כל מה שנכתב ונאמר לאורך הדורות, הן על ידי רבנים ואנשי קודש וכדומה, והן ההתעוררות החילונית של ימינו לעניין, עם ציפייה נאמנה לישועה ועבודה טובה לעתיד, כן? כלומר, אנחנו מצפים למה שבימי הרב קוק עוד לא היה, הצהרת בלפור ואחר כך הכרת האומות המאוחדות, וכל הפעולה הגדולה שנעשית בימינו כלפי אומות העולם, ועבודה טובה לעתיד. יצא מזה דברים טובים, בית המקדש, הנבואה וכו'. דווקא מבקורה מקום מכורתה, הורתה ולידתה. כלומר, הבירורים האלה צריכים לעשות דווקא במקום שבו הם נולדו, דהיינו, ארץ ישראל. באמת, רב לנו רב, כלומר, רב לנו הכוונה די, מספיק, להיות רק מקבלים, אפילו השפעות רוחניות, השייכות לנו בייחוד ביתר סט, רק מאחינו, ית וערית בחשכן, במקום שיש עלינו החובה ולנו הצדקה להיות להם לעזר, עזרה רוחנית ומעשית כפי מידת יכולתנו ולמירה עין לאחינו יושבי ארץ המרחק מהחוג החביב הקרוב לנו. טוב, צריך להבין, לא הרב מדבר. כשהרב קוק כותב את המילים האלה, הרוב המוחלט ממש של עולם התורה, הישיבות, רבנים וכדומה, נמצא באותם הימים בחוץ לארץ. כן? יש כמות, אומנם מכובדת, אבל קטנה, של תלמידי חכמים בארץ ישראל. הרב אומר, צריך להפוך את הגלגל. עד עכשיו היית רוצה תלמיד חכם בגדול בארץ ישראל, היית צריך לייבא אותו. בין היתר, ייבאו אותו. כן? את הרב קוק עצמו, ייבאו לארץ ישראל. אומר הרב, הגיע הזמן שמקור ההשפעה יהיה דווקא מארץ ישראל אל הגולה, כפי שקורה היום. היום כשרוצים באיזשהו מקום בעולם תלמיד חכם גדול, מביאים אותו מארץ ישראל. בכלל, באופן כללי, הבסיס הרוחני נמצא פה בארץ, והוא נמצא במיוחד, אולי לא תמיד שמים לב לזה, בציבור הדתי-לאומי. כן? כלומר, פה, בציבור הזה, נמצאים כוחות ההשפעה הרוחנית הגדולים של עולם התורה בכלל ושל היהדות בכללה בעולם כולו. כן? זה התהפכות גלגל שהתחילה להתרחש בשנים האחרונות, בערך מזה 10-15 שנה. אז זה עדיין בשלבי התהפכות, אבל זה מתחיל. כן. כן. מה? מסיבה פשוטה שכולם מפחדים מהם. נכון? מה? אתה לא רואה את זה. טוב, כי אולי אתה בא במגע עם חוגים שלא שמו לב שהעולם השתנה. אבל אם אתה שואל את עצמך, בסופו של דבר, מי בעל תוכן של השפעה ערכית על המדינה? לא שחיטה של חוקים דתיים או תקציבים. אלא מי בעל השפעה ערכית במדינת ישראל? בציבור הדתי, מדובר על רבנים דתיים לאומיים. זאת עובדה. אתה רוצה, אני יכול לעשות לך רשימה. כן? אבל אין צורך לעשות רשימות. אנחנו רואים את זה. זה התחיל בין היתר בפעולתו של הרב הגדול של הציונות הדתית בזמנו, הרב צבי יהודה קוק, שהוא זה שדחף מבחינה רוחנית וערכית את מפעל ההתנחלות, וההתנחלויות שינו ללא חזור את פניה של מדינת ישראל, ובאופן גדול יותר את מעמדה של מדינת ישראל ביחס לאנושות כולה. כן? זה התחיל מהתיישבות של כמה קרוונים. כן. כן, ברור. זה מה שנקרא שירת הברבור. זאת אומרת, כשהגולה מתרוקנת, אבל המסגרות נשארות. ועדיין יש בתי כנסיות, בתי מדרש ותקציבים ומס על השחיטה. זה עדיין קיים. ולכן אין פלא שברגע שהמסגרות מתרוקנות, אז מי שנשאר תופס את המקום. ואז זה נראה שזה חזק מאוד. זה בעצם כמו שיש ניצוצות אחרונים של מדורה שפתאום מהירים מאוד חזק לפני שהמדורה קבעה. כן, בסופו של דבר. לא, שאלת איך זה שיש כך הרבה רבנים לא ציונים בחוץ על הארץ. ברור, איפה הם יהיו? איפה יהיו החרדים? כן. ברור. לא, זה ממש לא נכון. אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה שנקרא פוליטיקות, אבל אכן זה כך. ברור? טוב. במקום, רק מאחינו, כלומר, אז אומר הרב, רב לנו רב, כן, מספיק לנו, להיות רק מקבלים, אפילו השפעות רוחניות, השייכות לנו ביתר, בייחוד ביתר סט, רק מאחינו יתווה ארעין דמחשכן. מה זה ארעין דמחשכן? הכוונה ארצות חשוכות. זה הכינוי של שהגמרא נותנת ליושבי בבל. כן. שרבי אלעזר אמר לרבה בר חנה, מגוד יתוויתו בערה דחשוכה, אמריתו מילי דחשוכה. ומתוך שאתם יושבים בארץ החושך, אתם אומרים דברים חשוכים. עניין. טוב. זה לא אומר שום דבר לגבי צורת הלבוש. התלמוד אומר שהיה חכם אחד שלא ידעו שהוא חכם בבבל. והוא נעל נעליים שחורות. זה היה חידוש עצום. שאלו אותו השוטרים, אנשי המשמר של ראש הגולה, מה זה הנעליים השחורות האלה? אמר להם שאני אבל על ירושלים, מתאבלנה על ירושלים. אמרו לו, ראוי אתה להתאבל על ירושלים? חשבו שהוא סתם אחד. התחילו לתת לו מכות. ברח ועלה אל ראש העץ, וראש הגולה יצא מהארמון, שמע שיש איזה בלגן שם, ואז מגבוה המורה הזה אומר לו, רבי, מפני מה נאמר בתמיד של שחר את הכבש אחד? לא את הכבש האחד, אלא את הכבש אחד. אמר להם ראש הגולה לשוטרים, תניחו אותו, צורבה מדרבנן הוא. הוא תמיד חכם, זה בסדר. כן. אז אחר כך יש שאלה, אז באמת למה כתוב האחד? את הכבש אחד, אומרים מיוחד שבעדרו. אבל זאת אומרת כאן שלשים נעליים שחורות, לנעול נעליים שחורות, היה מיוחד לכמה תלמידי חכמים, לא כל אחד היה זכאי לדבר הזה. אבל חוץ מהנעליים השחורות, כל השאר היה בצבע רגיל. שהרי מצאנו בגמרא שמי שרוצה לעבור עבירה, ולא רוצה, הוא לא יכול להתגבר על יצרו, אז הוא אומר לפחות שיעשה את זה בסתר, שילבש שחורים וילך למקום שלא מכירים אותו. איך כתוב? זה לא אני כתבתי את הגמרא. טוב, אז בכל מקרה, בכל זאת, למרות שלא כול, שרק בעוברי עבירה לבשו שחור, עוברי עבירה בסדר לבשו שחור, אבל בכל זאת הגמרא אומרת על בני בבל, שהם יתווה ארעה דחשוכה. כן, הם יושבים במקום של חושך. או כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין על הפסוק באיכה. במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו תלמודה של בבל. אז אומר הרב, יאללה, הגיע הזמן, כיוון שהיישוב בארץ ישראל מתחדש, שנפסיק להיות תלויים רק בארעה דחשוכה, הגיע הזמן ליצירה עצמית ארץ ישראלית. טוב, במקום שיש עלינו החובה ולנו הצדקה להיות להם לעזר, כן? שהדברים יתהפכו ושהם יתחילו לקבל מאיתנו עזרה רוחנית ומעשית, כפי מידת יכולתנו, ולמאירי עין לאחינו, יושבי ארץ המרחק, מהחוג החביב הקרוב לנו. נודיע דברנו אותם. כן. אגב, זה אומר שיצירה שנעשית בארץ ישראל היא הרבה יותר עמוקה ואותנטית. היה פעם חכם אחד שאמר שהוא לא יכול לקבל את זה, שרבי יהודה הלוי, או הרזה, היו במדרגה פחותה בגלל להיותם בחוץ על הארץ, כי מבחינה אקזיסטנציאלית הם היו כמו בארץ ישראל. יש רק בעיה אחת בדברי החכם הזה, שרבי יהודה הלוי כן חושב שהוא במדרגה נמוכה בגלל שהוא בחוץ לארץ. הוא לא חושב שהמדרגה האקזיסטנציאלית זה משנה משהו, וההסבר לכך זה פשוט שהוא לא הכיר את המילה הזאת. טוב, עוד יותר גרוע, היה תלמיד חכם אחד שאמר ששום דבר לא השתנה בדרכי לימודו מאז שעלה לארץ ישראל. כפי שהוא למד בחוץ לארץ, כך הוא לומד כאן. אז אם ככה, זה אדם שמעיד על נחותו, שהוא לא הצליח לקלוט את קדושתה של ארץ ישראל. הגמרא אומרת שכשרבי זרע עלה לארץ ישראל, הוא התענה 100 תעניות, כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, כדי שייכנס לליבו התלמוד הירושלמי. הרי זכור זה עבירה על דברי המשנה, כל השוכח, דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, ושם המשנה מבארת, שמתי הוא מתחייב בנפשו, כשהוא יושב ומשכח אותם בליבו, וזה בדיוק מה שעשה רבי זרע. ואף על פי כן הוא היה מוכן לעבור על דברי המשנה, כי הוא ידע שבלי זה הוא לא יקלוט את השפעתה של ארץ ישראל. כלומר, לא די לעשות מעבר גיאוגרפי ולקבל תעודת זהות כדי להשתנות. צריך לעבור גם איזושהי מהפכה נפשית, שאצל רבי זרע היא תרגמה במאה תעניות. כן. בוודאי. רבי יוסף קארוק המפורסם כתב את השולחן ערוך, והוא הכניס שם רק הלכות הנוהגות בזמן הזה, נכון? והנה הוא כותב בהלכות תלמוד תורה, אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. אבל אתה כותב רק הלכות השייכות בזמן הזה. כנראה שהוא חשב שזה נוהג בזמן הזה. כלומר שיש איזו אפשרות מעשית שזה יקרה. דוגמה, כן. טוב. איפה היינו? נודיע דברנו אותם. נביע להם רוחנו. בשפה ברורה. נגיד להם את הקדושה, התפארת והעוז אשר אנחנו חשים אודות ארץ חמדה, אשר הננו, חננו צור ישראל לשבת בה, לעומת כל אחינו הרחוקים מעל אדמת הקודש. לא הבנתי למה הוא, כשהוא רוצה להגיד שהשם חנן אותנו לשבת בה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא בשם צור ישראל. למה הוא לא אומר אלוהי ישראל או אבינו שבשמיים? למה אומר צור ישראל? זה ביטוי כזה, מאיפה הוא בא, הביטוי הזה? הוא הביטוי שבו הקדוש ברוך הוא מכונה בזמן הגאולה. ולכן זה התגלגל גם להכרזת המדינה. נכון? במגילת העצמאות, החותמים כותבים מתוך ביטחון בצור ישראל, אנו חותמים וכו'. עכשיו, למה הם כתבו צור ישראל? הם לא ידעו מה שאני אומר. אלא היה אצלם ויכוח. היו אלה שאמרו, אם אתם כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. יש כאלה שאמרו, אם אתם לא כותבים שם שמיים, אנחנו לא חותמים. כמו כל דבר בפוליטיקה, הגיעו לפשרה. אמרו, נכתוב מילה דו משמעית, צור ישראל. והם שכחו, הוא ביצור זולתי אלוהינו. זאת אומרת, שדווקא מתוך כוונה לכאורה של פוליטיקות פנימיות, ללא כוונה, הופיע ברגע הנכון הביטוי שהיה צריך להופיע. צור ישראל. המקור של זה, זה נמצא בספר שמואל ב', בדברי דוד האחרונים. הוא אומר, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני, לי דיבר צור ישראל. אז זה לא סתם ביטוי. זה ביטוי שמציין את הפועל של מי שמקים את המדינה, כמו דוד המלך. לי דיבר צור ישראל. בתלמוד הירושלמי, לגבי ברכת גאל ישראל, יש דעה שאומרת שצריך לחתום צור ישראל וגואלו. אומנם לא כך נפסק להלכה, אבל יש דעה כזאת בתלמוד הירושלמי, ומעניין שאחינו אשכנזים שמרו מזה משהו בסוף ברכת גאל ישראל של שחרית. צור ישראל קומה בעזרת ישראל. ובדי כינומך יהודה וישראל גואלנו. זאת אומרת שצור זה כל פעם שנולדים מחדש. צור זה מלשון מחצב. הביטו אל צור חוצבתם. בסדר? אז גם פה הרב קוק שלא קרא את מגילת העצמאות, אבל הוא יודע שמי שגואל אותנו זה צור ישראל. חננו צור ישראל לשבת בה, לעומת כל אחינו הרחוקים מעל אדמת הקודש, נשתמש בכל אותם הדרכים שהדור החי והפועל משתמש בהם, שזה העיתונות, כן? זה מה ש... והספרות. מהם האמצעים שהדור החדש משתמש כדי להפיץ דעות באותם הימים? עיתונות וספרות. ולכן כותב הרב קוק ספרים, וגם מקים כתבי עת. יש לו כתב עת הניר, וכתב עת התרבות הישראלית, שהוא עמד בראשם באותם הימים, ויצאו לאור עד מלחמת העולם הראשונה. אחר כך זה נפסק, אבל בימינו, ברוך השם, יש יצירה אפילו יותר רחבה, כלומר לא צריך רק דווקא כתבי עת, היום יש אינטרנט וכדומה. אז נראה כי זרם אור וחום יזרום מציון על כל פיזורי ישראל, להכיר את הכוח המרכזי החי. אגב, לגבי שאלתך על רבנים בחוץ לארץ, אתה עם הכיפה. כן, אני רוצה להגיד לך שאני שמתי לב בוועידות רבנים בחוץ על הארץ, שהשפה שבה מדברים הרבנים ביניהם היא עברית ישראלית. זה מעניין, תשים לב לזה. אולי אתה מכיר שם הרבנים. טוב, שמוכרח הוא להיקבע גם עכשיו בכנסת ישראל היושבת על אדמת הקודש, לעשותה לתל תלפיות לדורות עולמים, כשתהיה האורה גדולה בחמותה ואיכותה על ידי הרמת כוח המחשבה התורית. לכל הפחות לפי מידת ההתעלות של החפץ של המחשבה הכללית ותביעת הבדור. כלומר, שלפחות המחשבה התורית, כלומר לימודי אמונה היהודיים, יהיו לפחות ברמה של הפילוסופיה הכללית. ברור שצריך עוד למעלה מזה, אבל לפחות זה. כן, זה מה שאומר, לכל הפחות לפי מידת ההתעלות של החפץ של המחשבה הכללית ותביעת הבדור. ועוד למעלה למעלה מזה, ירום וניסה וגבה מאוד. כן, כלומר, יש לנו עבודה לבנות מחדש את המקור של הקריטריונים של האג'נדות הציבוריות. כן, זה, יש פה דבר מאוד מעניין. יש לפעמים אנשים אומרים, כדי להחזיר את העם בתשובה, צריך להרבות בפעולות פולקלוריות. דוכנים, תהלוכות, סמינריונים, וכדומה מן הפעולות הפועלות על הדמיון. האם זה נכון או זה לא נכון? ברור שזה נכון. הרי נפש האדם נפעלת מכל מיני כיוונים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כל זמן שלא עוסקים בשאלות העומדות בראש הפירמידה המחשבתית. דהיינו, בערכי היסוד של החברה וההתמודדות האינטלקטואלית עם האג'נדות האלה. וזה בדיוק מה שהרב כאן קורא לנו לעשות. כן. נראה לך שלפי הרב קוק צריך שכולם יעסקו רק בזה. אני שואל אותך, מניין לך דברים אלו? לא ראיתי שהרב אומר את זה. אני לא ראיתי. הרב רוצה שיעסקו בתחום מסוים. האם הוא אומר שכולם ורק בזה? לא. הלאה. כן. ועוד למעלה, למעלה מזה, ירום וניסה וגבה מאוד, כי חננו השם ויש לנו קול. כפי שאמר יעקב אבינו, חנני השם וכי יש לי קול. עד כאן להיום. שלום.